סייעתא דשמיא, שבת נקרא סדר פרשת ויחי. אנחנו נמצאים עדיין תחת ההשפעה של פרשת ויגש, והלילה י' בטבת, מחר צום י' בטבת, צום העשירי, ונדבר בסייעתא דשמיא מהעניינים שקשורים גם לפרשות, גם פרשת ויגש קצת, גם פרשת ויחי וצום י' בטבת. יהיה שיעור לעילוי נשמת יהודה יוסף בן נעמי ואברהם בן חנה, ולרפואת כל חולי עמו ישראל. לעילוי נשמת רפאל בן טוב. מובא במגילת תענית, קודם נעשה הגדרה. אז ככה, יש בפרשת ויחי, בברכות שמברך יעקב אבינו את בניו, מדמה יעקב את בניו, גם אם לא את כולם, לבעלי חיים. יוסף, שור, בנימין, זאב, יהודה, גור אריה יהודה, יששכר חמור גרם, והנה גם לגבי דן נאמר ידן נחש עלי דרך וכולי, כן, שפיפון עלי אורח המשיך יתגייסוס ויפול רוחבו אחור. אנחנו יודעים שכשמשה רבנו ברך את השבטים, אז הוא מדמה את דן לאריה, את דן לאריה. והשאלה שתשאל, מה הקשר בין יהודה לדן? מה הקשר בין יהודה דן לחודש טבת? ומה הקשר דווקא לימים האלה שאנחנו נמצאים, יצאנו מהם ואנחנו נמצאים עכשיו בעיצומם, יצאנו מחט וטט בטבת ונכנסנו ליוד בטבת. מה המשמעות של היום המיוחד הזה? שהוא יום תענית, וזה לא סתם תענית, זו תענית שדוחה, אם יוצא, אם היה יוצא י' בטבת בשבת, אז התענית הייתה מתקיימת למרות השבת, למרות השבת. בימינו זה לא יוצא. מדוע זה לא יוצא? כי אנחנו הולכים לפי לוח זמנים שנקבע לנו בלוחות, אבל אילו היו מקדשים את החודש, אז בהחלט היה יכול להיות שי' בטבת ייפול בשבת, וממילא היינו צמים גם בשבת. בימינו י' בטבת יכול לצאת גם ביום שישי, מי שזוכר לפני 7 או 8 שנים, משהו כזה, היה י' בטבת ביום שישי, צמנו, ואת שבירת הצום עשינו בכוס של קידוש, בכוס של הקידוש של שבת. בכל אופן, ננסה להבין את הדבר הזה. אומרים לנו חז"ל במגילת תענית, לא מסכת תענית, אלא מגילת תענית. אתם זוכרים שהייתה מגילה כזאת שנגנזה והיו בה, הופיעו בה כל מיני ימים שהם ימי שמחה או ימי תענית או ימים פחות מוצלחים. בשמונה בטבת, אומרת מגילת תענית, נכתבה התורה היוונית בימי תלמי המלך, והחושך בא לעולם 3 ימים. אז אם היא נכתבה בחטא בטבת, בשמונה בטבת, אז היו 3 ימים חושך, חטא, תת ויום, 3 ימים. יפה מאוד, שהם ימים קשים לישראל, הם כוללים את פטירת עזרא הסופר, כן, אם בחטא תורגמה התורה היוונית, יש כאלה שמייחסים את ט' לפטירת עזרא הסופר, יש כמה וכמה דעות בדבר הזה. הגר"א אומר שזה היום שבו לקחו את אסתר, הביאו אותה אל המלך אחשוורוש, זה היה ט' בטבת, ויש מי שירצה, יש הגאות הרב פרנקל כתב, שמצא בכתבי יד שנפטר ביום הזה שמעון הקלפוס. שמעון הקלפוס, אתם לא תאמינו, זה היה פטרוס מהשליחים של הימח שמו וזכרו, והרב פרנקל מביא בהגאות שהוא עשה, הוא לא באמת היה הלך אחרי הנוצרי, אלא הוא, כל מה שהוא עשה, עשה על מנת להושיע את ישראל. סיפור בפני עצמו, נדמה לי שפעם הבאתי אותו באחד השיעורים פה. משהו כזה, והוא הושיע את ישראל. יש מן דאמר שטט זה גם היום שנולד בו עם אחמו וזכרו.
אם יש יום טוב חוץ מאי תרת בטבת,
כל הימים טובים ברוך השם חוץ מאלה שלו. טבת, טבת זה מהחודש, טבת אף נדבר על החודש טבת, אבל כן, בעיקרון טבת זה, טבת זה, זה, זה אותיות טובות, טבת, אותיות טובות, נכון, והנה שבע פרות טובות עולות, טובות מראה, טובות מראה איך כתוב, טט, בית, תף, בליבב, בליבב, כמו טבת, טובות מראה, יש בזה עניין של טוב, אבל נדבר בזה בעריכות, אני לא רוצה להקדים את המוחר, מכל מקום, לגבי חטא, תורגמה התורה היוונית, קט, אמרנו כמה דעות, מה היה, מה הרבה בקט, ובכל אופן, י' זה תחילת המצור על ירושלים בבית ראשון, ובכל אופן אנחנו מבינים שכך או כך, שלושה ימי חשיכה ירדו לעולם מתי? שתורגמה התורה ליוונית. שאלה...
זה תרגום השבעים?
כן. השאלה מה כל כך נורא, בזה שהתורה תורגמה ליוונית. נכון? אנחנו יודעים שהתורה תורגמה עוד קודם על ידי אקילס, אונקלוס הגר. אונקלוס הגר תרגם את התורה לארמית. קרה משהו? ירדה חשיכה? להפך. להפך. אור גדול בא לעולם.
זה לא במקום רע.
אור גדול בא לעולם. כן?
בסוף לא ילמדו אותם.
ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה לדבר.
תרגום כאילו אחד לאחד, מה שנקרא?
זה היה אחד לאחד.
בואו נברר. יותר מזה, ברוך הבא. אנחנו יודעים שבראשית כתוב יפת אלוקים, פרשת נוח, יפת אלוקים ליפת, וישב בעולי, וישכון בעולי שם. זאת אומרת, יוון שהיא, שהם צאצאים של יפת, יפת מבני נוח, שם, אנחנו צאצאים של שם. יפת הוא האב של יוון. כתוב, מברכים את יפת. כתוב, מברך את יפת. מברך את יפת, יפת, אלוקים ליפת, וישכון בעולי שם. זה ברכה אמורה להיות. אז אם יפת זה יוון, והוא בורח ישכון בעולי שם, אז לכאורה מתאים שתתורגם התורה ליוונית. לא רק שזה לא מתאים, זה מתאים. כי יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם. נו, ויפותו, איך אומר רש"י שם, יפיותו של יפת לשכון בעולי שם. אז מה העניין בזה? ויש מדרש רבה שאומר, בר קפרא אומר, יהיו דברי תורה נאמרים בלשונו של יפת בתוך אוהלי שם, על הפסוק הזה. זאת אומרת, יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם, זה יהיו דברי תורה נאמרים בלשונו של יפת בתוך אוהלי שם. בתוך אוהלי שם. ורש"י מסביר שזה בדיוק העניין. יפיותו של יפת היא לשון יוון, שהיא יפה מכל הלשונות, מכל הלשונות של בני יפת. לשון הכי יפה. לכאורה זה יוון. אז אם ככה, השאלה מתחדדת. מה היה נורא כל כך בזה שתורגמה התורה ליוונית בחטא בטבת, שהוריד שלושה ימי חשיכה לעולם, שהם שלושה ימים קשים, חטא, ט' וי', מחר אנחנו צמים, היום עוד, הערב עוד אוכלים, מחר החל מ-5 בבוקר כבר אנחנו בצום. מה מונח כאן ברעיון? מה מונח כאן בעניין הזה שלכאורה נראה סותר את הברכה? יפת אלוקים ליפת, יפת מקבל פרס על זה שהוא שמר על הצניעות של אבא שלו, בהבדל מחם, שכולל. נכון? אז אם הוא קיבל ברכה, ואם הברכה זה לשכון באוהלי שם, ואם השפה היוונית היא שפה יפה, ואם כל יפיותו של יפת זה לדבר בלשון יוונית באוהלי שם, כן? אז מה יש פה, מה מונח פה, שכל כך הוריד חשיכה לעולם, ויש שלושה ימים כל כך קשים, שצריך, והדברים צריכים ביאור, וצריך כמובן בסופו של דבר לראות מה האקטואליה של זה לימינו ולחיינו, כי בסייעתא דשמיא נספיק לדבר היום, אני מקווה, על י' בטבת, אז נבין שי' בטבת זה יום מיוחד במינו עד כדי כך, שאילו היה חל בשבת, דוחה את השבת, כמו יום כיפור. כמו יום כיפור. זה יותר מתשעה באב. תשעה באב שחל בשבת, לא צמים, דוחים את תשעה באב. כיפור חל בשבת, צמים. י' בטבת חל בשבת, צמים. כמו יום כיפור, מה יש פה, מה מונח פה בעניין הזה. אריזל מביא, נעסוק קצת בעניין חודש טבת רק כדי להבין את המסגרת. אריזל מביא שהשבט שהוא כנגד, אתם יודעים שיש 12 חודשים, יש 12 שבטים, 12 מזלות, כן? השבט שהוא כנגד שבט חודש טבת זה שבט דן. דן, דן. דן, מה קראנו עליו בברכות של... דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, ידן נחש על הדרך שפיפון על האורך הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור לישועתך כביתי אדוני. יפה מאוד, זה דן. מה מקור השם דן? מה המקור? מאיפה בא השם דן?
לדון.
כי דן אני השם, נכון? לדון. אומרת רחל, רחל אמנו עליה שלום, אומרת בבראשית למד, אומרת
רחל או ללאה?
סליחה, מה אמרתי?
מה אתה אומר?
רחל. אז אם אמרתי רחל, זה רחל? כן, זה רחל. היא הייתה, דן היה בנה של בלהה. בלהה הייתה שפחת רחל. רחל נתנה את השמות, לא השפחות נתנו את השמות, מי שנתן את השמות זה האימהות. אז רחל אמרה, בתר בלהה ותלד ליעקב בן, ואז רחל אומר, אתה אומר רחל, דנני אלוקים, וגם שמע בקולי, על כן קרא שמו דן. דנני אלוקים, לדון, עניין של דין, ועל כן קרא שמו דן. צריך לדעת שבני השפחות נחשבו בנים של האימהות. לכן חז"ל מתייחסים בכמה מקומות לדן כבכור מבני רחל. בכור בני רחל. כי הוא הראשון שנולד למי? לבלהה. ובלהה היא שפחת רחל. לכן הוא נחשב בנה, ולכן הוא נחשב הבכור מבני רחל. אז שימו לכם בראש, כי זה יהיה רלוונטי בהמשך. יפה מאוד. אז רש"י אומר, מה זה דנני? דנני זה חייבני וזיקני. ככה רש"י אומר, על המקום, על העניין של דנני. Okay. אז מה יש בחודש הזה, שהמזל שלו זה, שהשבט שלו זה דן? יש דין. עניין של דין, של חיוב וזיקוי. יש מקום, יש כוח של דין, שכוח הדין הכללי הוא לא רק לחיוב, הוא גם לזיקוי. זה צריך לדעת. זכות שהיא על פי דין היא בוודאי יותר גדולה מזכות שהיא על פי חסד. אם אדם מקבל זכות משום שגילו כלפיו מידת החסד, הוא לא קיבל את זה בדין, הוא קיבל את זה מתנת חינם, עשו איתו חסד. אבל אם אדם מקבל מסכורת בגלל שהוא עבד כל החודש, זה מגיע לו, זה בדין. אם הוא מקבל את זה בתור קבצן שבא לקבץ נדבות, זה בחסד. אף אחד לא רוצה לקבל נדבות, כולם היו רוצים לקבל את מה שמגיע בדין. לכן בחודש הזה, חודש של דין, אבל הוא לחיוב ולזיקוי. זה אסור לשכוח את זה. לכן אנחנו אומרים שעל יום העשירי, על יום העשירי, שהוא יום י' בטבת, שחל בחודש העשירי, יהפוך אותו השם ליום טוב. ואחד הימים הטובים שיהיו לעם ישראל, זה יהיה מתי? י' בטבת דווקא. כי זה לחיוב ולזיקוי. יפה מאוד. אז יש לנו, כמו שהזכיר חיים קודם, שלושה חודשים שנמסרו לשליטתו של עשיו. נכון? שלושה חודשים נמסרו לשליטתו של עשיו, והם טבת מחצית, מחצית תמוז ומחצית אב. זה ותצפנו, בחינה של ותצפנו שלושה ירחים. ותצפנו שלושה ירחים. צפנו זה מלשון הסתרה, נכון? שיש אסתר. יש הסתר פנים, שהדברים מכוסים, אנחנו לא מבינים את מה שיש מתחת למעטה החיצוני הנגלה של העולם שמעלים את תוך הדברים. אז הדברים מבחינתנו, הדברים הנסתרים, הם גילוי של מידת הדין. שאני לא יודע מה הולך לקרות, זה הדבר הכי גרוע, נכון? אף אחד לא אוהב להיות בחוסר ודאות כזו. כי היא מזמינה חששות ופחדים ואיום. אדם מרגיש מאוים, הוא לא יודע מה הולך להיות. הלא נודע הוא תמיד מאיים, הוא תמיד לא נעים, הוא תמיד עניין של דין, הוא מכוסה. אז בחודש הזה בבית ראשון החל המצור, בבית ראשון, ובבית שני תורגמה התורה ליוונית, ונפטר עזרא הסופר, ונפטר עזרא הסופר, כל אותם אירועים שמנינו קודם, לפייך הסתר למרות חשברוש וכו'. איך ממתיקים את החודש הזה? אז הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו ברחמיו, ואת החודש הזה אנחנו ממתיקים שלעולם ראש חודש טבת חל בימי החנוכה. ואז אל תוך לילי טבת הארוכים, ככה נקראים הימים הללו בלשון חז"ל, אנחנו מכניסים את האור, ולא סתם את האור של שמונת הנרות, את האור הכי גדול, אנחנו מכניסים פנימה אל תוך חודש טבת. וזה לעולם יוצא ככה. אין תזוזה בתאריך, כמו שאנחנו מכירים מהרבה מאוד דברים אחרים, שלפעמים פרשה הזו נקראת בזמן כזה, לפעמים נקראת בזמן אחר, לשנה אחרת. ימי החנוכה לעולם ייכנסו פנימה ויכללו גם את ראש חודש טבת. ולכן האור הזה של ראש חודש טבת של החנוכה בא לסייע לנו לגרש את החושך של קליפת יוון. אסור לשכוח את הדבר הזה. אנחנו רק עכשיו, זה נראה כמו לפני 4 שנים, אבל זה היה רק לפני שבוע וחצי, כן? רק לפני שבוע וחצי עדיין נדלקנו נרות, גירשנו את החושך. אנחנו באנו חושך לגרש. איזה חושך? יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל. את החושך הזה באנו לגרש. מה היא החשיכה את עיניהם של ישראל? דיברנו בעריכות. אבל הרעיון הוא שמה נקרא חושך? היוון. מה נקרא אור? התורה. אז אנחנו הכנסנו את האור אל תוך הלילות הארוכים. לילות ארוכים, כל פעם שאנחנו נתקלים במושג של לילה, בלשון חז"ל הכוונה זה לגלות. הכוונה לזה שאדם לא מונח במקום שלו. גלות זה לאו דווקא רק הגלות של עם ישראל כעם. גלות כל אדם שנמצא לא מונח במקום שלו, שחסר לו משהו, שכואב לו משהו, שאין לו משהו, שנמצא עכשיו באיזושהי מצוקה, זה נקרא גלות. אדם הזה נמצא בגלות. כל אדם. יהודי לא עשיר הוא בגלות. יהודי חס ושלום חולה הוא בגלות. יהודי אין לו זיווג הוא בגלות. יהודי, כל דבר כזה, זה נקרא גלות. זה נקרא תקופה של לילה. למה זה נקרא תקופה של לילה? כי אמרנו שדבר נסתר, בלילה לא רואים את הדברים. כן, אנחנו ברוך השם חיים תאורה, אבל לא יצייר שאנחנו נמצאים עכשיו במקום ללא תאורה, אז החושך לא מאפשר לך לראות את הדברים, לראות את פני הבאות. זה כאילו שהעולם כולו מכוסה. זה זמן של דין. זה זמן של דין לילה. גלות זה זמן של דין. אז הלילה, להכניס את האור אל תוך הלילה, כוונת הדברים זה להאיר את הלילה, זה לגלות את האור הפנימי, לגלות את הנקודה שבה שהיא מכוסה בחושך, שהיא למעשה שהקדוש ברוך הוא מנהג את העולם גם בזמן שאני לא מבין ולא רואה את הדברים כהווייתם. שלי נראה הכל מכוסה, לי נראה הכל בדין, צריך לדעת ולזכור, כן, שמי מנהל את העולם? הקדוש ברוך הוא. ואם יהיה אור עכשיו, אם אני אצליח להאיר את הנקודה בחיים שאני נמצא בה כרגע, אני אראה גם שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. וברגע שאני מבין שמי שמנהל את העולם זה אבא, אז מיד כל הקושיות, כל הבעיות, כל העניינים נפתרים, כי אני סומך על אבא. אבא לא עושה אף פעם שום דבר לא טוב לילדים שלו. אז אני סומך עליו. אני עוד לא מבין הכל, כן? כמו עם אבא, כמו ילד עם אבא. אני לא מבין הכל, אני לא יודע בדיוק לאן אבא מוליך אותי, אני יודע רק שהוא מוליך אותי למקום טוב, ואני יודע שהוא נוהג אותי בצורה הטובה ביותר. אז אנחנו זוכרים שחנוכה ופורים הם שני חגים דרבנן, פורים כנגד הנצח בספירות, חנוכה כנגד הוד בספירות, זה שני רגליים, נצח והוד, שני רגליים, נצח זה פורים, והוד זה חנוכה, רגל שמאל זה ההוד, ורגל ימין זה הנצח, וההוד הוא כמידתו של מי? מהרועים, משיבת הרועים? אהרון הכהן. אהרון הכהן שהיה אוהב שלום, ורודף שלום, אוהב את התורה, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, אוהב שלום ורודף שלום, ובוודאי שמידת השלום הזו של אהרון נחוצה כדי לסלק שנאת חינם, שזה שורש הרעות שהביאה לחורבן הבית. ואז יהפך במקום תהפך הדבה להוד, ובמקום והודיע היה עליי למשחית, נהיה במקום טוב של אהבת חינם, שזה הוד אמיתי ולא דבה. דבר ועוד זה אותם אותיות בסיכות. מה מיוחד בשבט דן? שבט דן יש לו יכולת לכוח, נמסר לו הכוח לבטל את אחיזת הנחש. יידן נחש על ידרך שטיפון על אורח הנושך עקבי איסוס ואיפול רוחבו אחור. זה הכוח שניתן לדן, לסלק את אחיזת הנחש. אנחנו זוכרים שכל מה שאנחנו עוברים כעם וכפרטים בעולם הזה, הוא נובע מחטא אדם הראשון, שמי גרם את חטא אדם הראשון, מי הוביל אליו, מי המסית, מי המדיח, מי מספר על השון הרע הראשון וכו', זה הנחש. זה נקרא הנחש הקדמוני. הנחש הקדמוני. בחודש טבת, שהשבט שלו, כפי שהאריזל מביא לנו ומלמד אותנו, הוא דן. ונמסר לדן הכוח לטפל במי? בנחש. יפה מאוד. נחש יכול להיות נחש שהוא נחש הקדמוני, כל כולו חטא, ויכול להיות נחש שהוא נחש חיובי. בזה לעומת זה עשה השם, נכון? אנחנו יודעים שכל דבר במציאות, ולא רק במציאות, גם בעולמות רוחניים, יש לו זה לעומת זה. זה לעומת זה. כמו שיש טוב, בדיוק באותו אופן יהיה לא טוב. נכון? אז אם יש נחש קדמוני, יהיה נחש בקדושה. אמנה לכם כמה נחשים בקדושה. אחד, נחשון בן עמינדב. מה זה נחשון? נחשון זה נחש קטן. נחש קטן. כמו אישון זה איש קטן, נכון? כמו חמורון זה חמור קטן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, חוץ מכבוד נחשון בן עמינדב, נשיא שבט בישראל. נחשון זה נחש קטן. אז נחשון, נחש קטן, יכול לבקוע את ים סוף. הוא מסלק את אחיזת הנחש בקפיצת ראש אל תוך מים סוערים כנגד כל הסיכויים, הים נבקע. למה? כי הוא סילק את הנחש מהדעת שלו. אין את הנחש, אין את זה שאומר לו, אתה לא מסוגל. את הכל הזה אין אצלו. קופץ למים, ממילא הכל נבקע. זה נחשון. יש לנו את נחש הנחושת. עם ישראל במדבר, לוקה בנחשים. מה אומר, מה עושה משה רבנו עליו ושלום? מרים נס, שם עליו נחש נחושת. נחש נחושת. גם בנחושת יש את המילה נחש. נכון? יפה מאוד, נחש הנחושת. ובזה לעומת זה, אם אתה מבין שנחש הקדמוני הוא סילק את אדם הראשון מגן עדן, בסופו של דבר המעשה שלו גרם מסילוק אדם הראשון מגן עדן, גירוש אדם הראשון מגן עדן, אז אתה מבין גם שהחזרה שלנו לגן עדן, או אם תרצו למצב של אדם הראשון לפני החטא, שזה בילה המוות לנצח, שזה חיים אחרים ממה שאנחנו חווים כרגע, זה חיים נפלאים, נצחיים, כל חוויה טובה נמשרת לנצח, והיא מתחדשת כל ערב עין. כל הזמן אתה כל הזמן אף מחוויה יותר טובה לחוויה יותר טובה. זה במה תלוי? תלוי במשיח צדקנו. לכן נחש זה גימטריה משיח. נחש 358 בגימטריה משיח. מה סילק אותנו מגן עדן? מה גרש אותנו? המעשים של נחש הקדמוני. מה יחזיר אותנו לגן עדן? זה הגילוי של משיח צדקנו. זה לעומת זה עשה השם. אומר האלקוט שמעוני, יש לכם. צריך לקרוא את רשי, אתם יודעים מדי פעם, נכון? אז רשי על הפרשה אומר, כתוב, דן ידין עמו, כי אחד שבטי ישראל יהיה דן נחש על ידי שיפון על אורך הנושך יקבסוף ויפול רוחבו אחור, לישועתך קיוויתי השם. אומר רשי, כי אחד שבטי, דן ידין עמו, אינקום נקמת עמו מפלישתים, כמו כי ידין השם עמו. מי נקם את נקמת ישראל מפלישתים? שמשון הגיבור. משבט דן. כי אחד שבטי ישראל, כל ישראל יהיו כאחד עמו, ואת כולם ידין. ועל שמשון ניבא נבואה זו. כך אומר רשי, זה רק לקרוא רשי במקום. ועוד יש לפרש, כי אחד שבטי ישראל כמיוחד שבשבטים, הוא דוד שבא מיהודה. שמשון כמו דוד. כך אומר רשי. שמשון כמו דוד. שיפון הוא נחש, אומר רשי. ואומר אני שקרוי כן על שם שהוא נושף. עושה קולות של נשיפה, שפיפון. וכולי. ויפול רוחבו אחור שלא נגע בו, ודוגמתו מצאנו בשמשון, וילפות את שני עמודי התווך וגומר, ושעל הגג מתו, ואונקלוס תרגם כחיווי חורמן, זה שם של נחש, חיווי זה נחש, חורמן זה שם של נחש, שאין רפואה לנשיכתו, שאין רפואה לנשיכתו. ועוד ממשיך רש"י, אני לא אלאה אתכם עכשיו, כל אחד יכול לראות, מה זה לישועתך כבית ישן? נתנבא שינקרו פלישתים את עינה בסופו לומר, זוכרי נינה וחזקי נינה אך הפעם הזאת. רש"י מביא את הדברים. מי היה הבן של דן? מוכר, מוכר, מוכר מופיע חושים, חושים בן דן. חושים, חושים אותיות משיח. חושים זה אותיות משיח ממש. הוא הבן של דן. אומר הילקוט שמעוני, תספר לנו על חושים הזה. חושים הזה זה לא דמות רגילה. חושים היה בן אדם עם לקוט. הייתה לו לקוט מולדת, הוא היה חרש. רגע, הנה מספר לך. אומר הילקוט שמעוני בפרשת ויחי רמז קס"ב. מסע הלוויה של יעקב אבינו מגיע למערת המכפלה. מלווים אותו עם רב, כל בניו, כל צאצאיו. מגיעים למערת המכפלה. מגיעים למערת המכפלה, בא את מי פוגשים שם? אתה עשיו וכמה עקב, אומר המדרש. מגיע לשם עשיו, עשיו בלי שלא תתבלבלו, עשיו היה גיבור גדול. מגיע לשם עשיו ואומר, עצור כאן. לאן אתם הולכים? אומרים לו לקבור את אבא, את אחיך. אומר להם, תראו, במערה הזו יש מקום לארבע זוגות. אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה. יהיו קברה ללאה בדידי, עד דפש דידי הוא. אומר, המקום הנותר למי? אומר לי, אם לא, אם אתם גוברים את יעקב, יש ארבע זוגות, אני יוצא שאני נגבר מחוץ למערת המכפלה, לא מקובל עליי. איך הגעתם לזה? אני הבכור. הירושה של אבא, זה כל קרקע שיש לו, כל מה שיש לו, צריכה ללכת לבכור, ולבכור יקרה לתת לו פי שניים. תעצרו כאן. אמרו לו, קנינו את זה ממך, יש סיפור. יש שטר. כן, יש שטר, קנינו את זה ממך. כמו שכתוב, בקברי אשר קריתי לי, אין קירה אלא לשון מכירה. אמר להם, אבו לי גרת. אומר להם, עשיו, לא יודע, יש לכם את הקושן? תראו את הקושן, תראו לי את הנייר. תראו את הנייר שאני חתום שאני מכרתי. איפה הנייר? איפה הם? הנייר במצרים. מה עושים? שולחים מיד את זה. נפתלי. נפתלי דקליל, דכתיב, הוא היה קליל. נפתלי האלה שלוחה נותן אמרי שפר. אל תקרא אמרי שפר, אלא אמרי ספר. אומרים לו, תרוץ מהר למצרים, תביא את הספר, ספר המקנה, את השטר. בינתיים הוא רץ. בסדר, גם כמה שהוא קליל, כמה שהוא מהיר, וכל זאת ממערת המכפלה בחברון, עד מצרים, עד גושן, ללכת ולחזור. זה לוקח איזה דקה שתיים, כמה דקות זה לוקח. בינתיים זה שם, חושים ברד דן, אבו יקרן לנודנה, הוא היה חירש. חושים בן דן היה חירש. הוא יושב שם, אמר לו, מה היה? הוא רואה התרחשות. הוא רואה אנשים מנהלים בידיים, מתלהבים, הוא לא מבין, הוא אומר, מה קורה שם? אמרו לה, כמעקב אי, הדעתן נפתלי מערד ומצרים. הוא אומר, תשמע, זה, אתה רואה את הבחור הזה שם, הבריון הזה? הוא מעכב את הקבורה של סבא, עד שנפתלי יחזור עם השטר ממצרים. אמר לה, הוא הדעת, גרת מערד ומצרים, יהיה אבי אבא מוטל בביזיון? אמרו להם חושים, תגידו לי, אתם בסדר? עד שהוא ילך ויבוא, בינתיים סבא שוכב ברחובות, ואין לו קבורה? שק על כולפה מאחי הראשה. הוציא את החרב, הוריד לאסף את הראש. לא שאל אותו, לא אמר לו שלום. לא שאל אותו, תגיד לי מה אתה רוצה. לא הזהיר אותו. לא דיבר איתו, לא שום דבר. שק על כולפה מאחת הראשה. ללמדך, יש לך פגש עם אסף בלי דיבורים. אל תיכנס איתו למסע ומתן. תוריד לו את הראש. יכול להיות שזה אקטואלי, כי הם הזכירו פה עכשיו את החיסולמני הזה, אבל כך או כך, אני לא יודע אם מגיע לו להיות ברמה של עשיו, אני לא יודע, אבל יכול מאוד להיות הלך המחשבה הזה, שהוא גורס שגם עם עשיו יש מה לדבר ולשוחח ולהחליף דעות ולתת ולשאת וכולי, יכול להיות שהלך המחשבה הזה הוא לא נכון, שצריך בעניינים מסוימים לפעול כמו חושים בן דן, חירש לכל טענה ויודע לשלוף חרב מהר. לשלוף את החרב מהר. יפה, נטרן עיני ונפל לו עקר עד יעקב. אז הראש התגלגל, נפל לרגלי יעקב, פתחינו יעקב לעיני והחייך. יעקב פוקח את העיניים ומחייך. כן, יעקב לא היה במיטה, היה חנות כבר. ועין ודכתיב, ישמח צדיק כחזה נקם, פעמה וירחץ בדם הרשע. ככה, יש פסוק. אז יעקב חייך. מי ששאל את עצמו אם מותר לשמוח, שנופל האויב. אז כך, כתוב בנפול אויביך, אל תשמח. נכון? אבל מצד שני כתוב בעבוד רשעים, רינה. אז זה אומר כך, אם האויב שלך הוא לא רשע, אל תשמח שהוא נופל. יש לזה היגיון, יש גמרא שלמה שעוסקת בזה. אבל אם הוא רשע, בעבוד רשעים רינה. רואה יעקב את הראש מתגלגל, פוקח את העיניים מחייך. למה? כי מתקיים פסוק. ישמח צדיק כי חזה נקם. הוא רואה את הנקמה. ואמר ברכת בדם הרשע. באותה שעה נתקיימה נבואתה של רבקה, דכתיב למה אשכל גם שניכם יום אחד, ואף על גב דמיתתן לב ביום אחד, קבורתן ביום אחד אהבה. אז יצא שגם מה שאמרה רבקה, האמא, התקיים, ושניהם נקברו ביום אחד, וגם שלא מתו ביום אחד. יפה מאוד. יש, הנה אומר חיים חדש, יש דעה שזה היה בשרה בטבת. יפה מאוד. יוצא ככה.
מגיעים זה שהם באו לעולם ביחד ויצאים לעולם.
הכוח שנמסר לדן, וראינו את זה עכשיו במעשה חושים בן דן, הוא לרוצץ את ראש הנחש. מי היה נחש בעולם? עשיו. מי מוריד לו את הראש? חושים בן דן. נכון? יפה מאוד. לרוצץ את ראש הנחש. דן ידין עמוק אחד שאת ישראל, ידן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורך. יפה מאוד. הנחש, הטבע שלו, שאיפה הוא תוקף? בעקבים. בעקבים, נכון? אתה תשופנו עקב. במקום הנמוך. יפה. מה עשיו? מה הנחש? מה המלאק? מה הם תופסים? תופסים את המקום הנמוך, את החלשים. את אלה שרפו ידי מן התורה. את אלה שפלטן הענן, ענני הכבוד שהיו משוחחים על עם ישראל, ככל שנפלטו מהם אנשים, שם היו אוחזים עשיו, צאצאיו, עמלק, כן? וכל שונאי ישראל וכל הדורות, הם היו נתפסים אל אותם שלא היו חזקים, שלא היו חלשים, אותם שלא היו מוגנים, אותם שלא היה להם מי שיגן עליהם וכו'. יפה מאוד. איפה ממוקם דן במסעות? ושם ישראל הולך במדבר, במאסף. דן מאחור, במאסף. חלשים נפלטים החוצה, מתמים פוגשים שם, שווה דן. מי מחזיר אותם בתשובה? שווה דן. מי מחזק אותם? מי מאיר להם את הדרך? מי שומר עליהם? שווה דן. שווה דן הוא במאסף. הוא יודע להתעסק עם הנחש. הוא יודע להתעסק עם הנחש, הוא יודע להתעסק עם הנחש שבראש שלנו, הוא יודע להתעסק עם הנחש שמדמה האויב שלנו. הוא יודע להתעסק עם נחש, זה דן. כן, הוא נמצא בצד צפון, יהודה בדרום, כנגדו דן בצפון. הוא נמצא בצד צפון שנאמר על הצפון, כי מצפון מפתח הרעה. אז מי נמצא שם בשערי הרעה כביכול לחסום? זה דן. כן מאוד. אומרת הגמרא בשבת קכ"א, אומרת נחש דורסו לפי תומו. אדם בשבת רואה נחש. בשבת יש איסור צידה. איסור צידה. אבל נחש הזה יכול להזיק. אז מה אתה עושה? אתה לא עכשיו הולך לקחת איזה מכה, לקחת איזה... אתה עם הכאב, אתה נותן לו אחד בראש, כאילו הלכת, לא שמת לב, יש נחש, הורדת אותו. דורסו לפי תומו. דורסו לפי תומו, בלי תכנונים.
בורחו לפי מהירותו.
יצא קרה. אמרנו שגם יהודה וגם דן, שניהם קיבלו ברכה של עריות. יהודה בברכות של יעקב בפרשתנו, פרשת ויחי, ודן בברכות של משה רבנו עליו השלום בסוף פרשת וזאת הברכה של אריה, נכון. בואו נראות כמה הקבלות בין יהודה לדן.
גם את המשכן היה בצלאל.
נכון מאוד. נכון, נגיע. נגיע.
נכון
מאוד. נכון מאוד. נכון. אז יהודה עומד בראש, דן בעקב. יהודה בראש, יהודה הוא בראש המחנה, הוא ראש, הוא מלך, ודן בעקב. יהודה הוא ראש לשבטים שנעים בדרום, בראש המחנה. דן הוא ראש לשבטים שנעים בצפון, בעקב, בסוף המחנה, במאסף. אבל הוא הראש. יש לנו בדרום ובצפון. כן, דרום, טוב, נגיע לזה. יהודה הוא בחינה של מלכות, הוא מלך בשבטים, נכון? לא, כאילו אסור שבט מיהודה, הוא מחוקב מבין רגליו עד כי יבוא שילה. שילה. למעשה מה יצא? שיהודה קיבל את הבכורה מראובן. אם הוא ממונה, מי היה צריך להיות מלך?
ראובן,
הבכור. אבל מי מקבל את הבכורה בסופו של דבר?
יהודה.
את המלוכה? יהודה. יוצא שהוא יוצא בכור, בכור לבני לאה. דן מה אמרנו שהוא בחינת בכור לבני רחל, כי הוא בא מהבכור לבלה. יהודה נאמר עליו גור אריה יהודה, בפרשה שלנו. דן נאמר עליו דן גור אריה יזנק מן הבשן. גם עליו נאמר גור אריה. זה אומר משה רבנו פרשת וזאת הברכה. יהודה הוא בחינת ראש, בחינת ישראל, לי, אותיות לי ראש, ישראל לי ראש. דן הוא בחינת עקב, הוא בחינה של יעקב. אז ישראל זה הבחינה הגבוהה של יעקב, ויעקב זה הבחינה הנמוכה, הוא בעקב. יש לנו שתי בחינות של יעקב אבינו, כן? אנחנו זוכרים את זה תמיד. גם באימהות, לאה היא האימא שהיא תמיד תהיה בזיווג עם ישראל, ורחל היא תהיה האימא שתהיה בזיווג עם יעקב. יעקב ורחל, ישראל ולאה. שני זיווגים בשני מקומות שונים. נכון? יעקב ורחל זה הזיווג התחתון. אומר ספר צרור אמור ומובא בעוד ספרים, המשיח הוא מבית שבטים, אביו מיהודה, אמו מדן. אומר, אתה רוצה לדעת לזהות המשיח, תעשה בדיקה גנטית. אם האבא שלו מדן ואמא שלו, אבא שלו מיהודה ואמא שלו מדן, הוא בחינה של משיח. הוא צריך להיות משני השבטים האלה. אביו למה? אביו, כתוב בגמרא שאביו נותן לובן שבעצמות, ככה זה נקרא, לובן שבעצמות. אמו מה נותנת לו? אדמומיות, נכון מאוד, אדמומיות של בשר וגידים. לובן שבעצמות זה בחינה של חסד, והעצמות הן פנימיות לבשר וגידים. דהיינו, הבשר וגידים, האדמומיות, זה שזה רומז לגבורה, הוא בחיצוניות. מה בפנים יש? את העצמות, שזה הלובן של העצמות, נכון? אז יש פנימיות לובן, זה אבא, וחיצוניות אמא, שזה אדמומיות. ברור שהאמא היא עייפה מבין השניים, נכון? היא תמיד החיצוניות, היא נאה, היא נאה. אמא זה דבר נאה. לכן נאמר ככה. נכון? אז אם כל זה אני רומז למשיח צדקנו, אז את הלובן, אביו מיהודה, זה יהיה חסד, הוא מקבל מיהודה. ואת האדמומיות הוא מקבל מדן, מהגבורה, מהדין, מהגבורה. יפה מאוד. ועל כן, אם מצד האמא אנחנו אומרים שקר החן ואבל היופי, על החיצוניות אנחנו אומרים שקר החן ואבל היופי, דווקא המלחמה באחיזת הנחש, איפה הנחש יתפוס? הוא יתפוס במה? הוא יתפוס בחיצוניות, הוא תופס לך באור, הוא תופס לך בבשר, בגידים, הוא לא מגיע לעצמות. הוא תופס לך בחיצוניות שלך. נכון? המלחמה בנחש שמקדש את הנוי, נוי זה אותיות יוון, והיופי החיצוני תהיה של שבט דן. כי זה עוסק בחיצוניות. מה אמרנו דן? דן נותן את החיצוניות. את החיצוניות, האדמומיות. אז המלחמה תהיה ביוון, שזה כל היופי שבעולם, כל הנוי, נוי אותיות יוון שבעולם, כל מה שהם קידשו זה את היופי, אני לא נכנס לשם, זה דיברנו בחנוכה. כל המקדשים וכל התיאטראות וכל מה שהם הלכו לבושים עם תוגות וגוף האדם, כמה הם טיפחו אותו, וספורט והאצטדיונים וכל זה, זה הכל כדי לקדש את הנוי, להפוך את הנוי, את היופי, את האסתטיקה לעיקר, ואת הפנימיות לטפל, אם בכלל הם יכירו בפנימיות. יפה מאוד, מי יכול לטפל בהם? זה דן. יפה מאוד. כשאנחנו אומרים שאדום, שנחש, שעמלק, שכל המרים בישין האלה נתפסים אל החיצוניות, אז עיקר העניין נקרא של החיצוניות, של הבשר, של הדברים החיצוניים, עיקר העניין נקרא שמירת הברית. ככה זה נקרא. כל העניין של הריות וגילוי הריות וכיעור שנמצא בזה, זה כשאדם הולך באיזשהו בצורה לא צנועה, בצורה חשופה, בצורה חשופה, הוא הולך בצורה כזה, בצורה כזו, ואז יש מפתח מהדבר הזה לכל מיני דברים לא, לא, לא טובים. תראו דבר מדהים. בכל עם ישראל, כל עם ישראל שמרו על צניעות. אפילו בתקופות הכי קשות במצרים. חוץ מאישה אחת, עמד הכתוב בפרסמה, ושלומית בדברי שמה, ממתי דן. למה? כי הם קשורים לחיצוניות. אז שמירת הברית, שהיא עיקר העניין ועיקר המלחמה, שם יכולים לפעול חללים. אז מי? שלומית בדברי. מאיזה מתי? ממתי דן. היא זו שנופלת דווקא בעניין הזה של פגם הברית, היחידה מכל עם ישראל, עמד הכתוב ופרסמה. היחידה מכל עם ישראל. אם הולכים עכשיו לבנות משכן, הולכים לבנות משכן, המשכן זה מקום השכינה, זה, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, זה תיקון העולמות, לא רק העולם, תיקון העולמות. מי שזוכר מה שדיברנו על המשכן, מה העניין הזה של המשכן ובניית המשכן, זה ממש כמבנה כדוגמת מבנה העולמות עצמן, הרוחניים, יש מה שיש למטה, יש למעלה. ואיזה תיקון עצום זה, כל הקרבת קורבן, כל דבר, כל העלאת כתורת וכולי. כמה תיקונים יש בדבר הזה? מי בונה את המשכן? בונה את המשכן בצלאל בן אורי משבט יהודה, ואוליאב בן אחיסמך משבט דן. שניהם יחד. השילוב הזה של פנימיות וחיצוניות, של יהודה שנותן את הלובן ודן שנותן את האדמומיות, חסד ודין יחד, זה בצלאל בן אורי ועוליאב בן אחיסמך. הם שניהם ממקומות שונים. זה יוצר מבנה מושלם. זה מבנה מושלם. המשכן אגב לא נהרס, לא נשרף, לא נחרב, אלא נגנז. המשכן קיים. המשכן עצמו, כל הכלים שלו, הכל, הקרשים שלו, הכל קיים. רק הוא נגנז. בהבדל מהבתים, הבתים נחרבו, נשרפו, נהרסו, נחרשו. המשכן לא. המשכן זה מבנה מושלם. הוא מבנה מושלם. אם צריך עכשיו להילחם במצרים, ראינו פרשת ויגש. היינו פרשת ויגש, עכשיו יהודה מגיע אל מול יוסף, והוא מזהה שעכשיו הולך להיות איזה אי צדק משווע, חס ושלום סכנה גדולה לשבטי יה. שאם חס ושלום בנימין נופל בשבי עכשיו של הקליפות, הוא לא יודע שזה יוסף. והנה רוצים לקחת את בנימין, אם בנימין נופל בשבי הקליפות, אין 12 שבטים. אין 12 שבטים. על יוסף הם ידעו שהוא לא מת. הם לא הרגו אותו. רק סיפור לאבא שלו. המת אינו משתכח מן הלב אחרי 12 חודש, ויוסף לא משתכח מן הלב. כולם ידעו שהוא חי, הם באו לחפש אותו לא במצרים, הם רק לא ידעו איפה הוא. אבל אם לוקחים את בנימין לשבי הקליפות, אין 12 שבטים. זה חס ושלום קלקול התוכנית האלוקית. אי אפשר לתקן את העולם. עומד יהודה ושואג כארי. מי מצטרף אליו ושואג כשחל? חושים בן דן. ככה כתוב. שואג כשחל. סוג של אריה. שתי אריות. מה קורה שם במצרים? כמו רעידת אדמה, כל הגיבורים של פרעה נושרים להם השיניים, הם נופלים מהכיסאות שלהם, פרעה עצמו נופל מהכיסא. רעידת אדמה, מה קרה? התאחדו הכוחות של הפנימיות והחיצוניות בעם ישראל לכוח אחד. כוח אחד. עכשיו ברור למה יעקב אבינו חושב ששמשון הוא מלך המשיח. יעקב אבינו רואה את שמשון, והוא משבט דן, והוא הבכור לרחל. זכרו תמיד שיעקב אבינו, יעקב, לא ישראל, יעקב הוא מוטה רחל. היא בשבילו תמיד המועדפת, תמיד, תמיד. אז הוא מוטה רחל, והוא רואה את הבכור של רחל, הוא אומר, תראה, זה, אני רואה, הוא הולך לדון את כל עם ישראל. כל עם ישראל יתקבץ, כמו שקראתי לכם עכשיו את הרשי, שכל עם ישראל יהיו מאחריו כאיש אחד. כך אומר רשי הקדוש, ידין דן ידין עמו, אומר רשי, איך אמר רשי?
לא הקראת
למה. הקראתי, תכף אני אגיד את זה עוד פעם. כן, ואת כולם ידין, כן. כל ישראל יהיו כאחד עמו ואת כולם ידין. זאת אומרת, לא יהיה פילוג מאחוריו. זה לא שחלק יגידו הוא המלך וחלק יגידו לא, אנחנו לא מקבלים את המלכות שלו. אלא כולם ילכו מאחוריו. הוא רואה את זה בכוח הנביאה. אומר המדרש רבה, פרשת צדיק ח' אומר ככה, לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו, שמשון, וסבור בו, שהוא מלך המשיח כיוון שראה אותו שמת, אמר אף זה אמת. היה צריך, היה בחינה של משיח, הוא מת, אז זה סימן שהוא לא המשיח. ולאחר מכן אמר, לישועתך כי ביתי השם. כשיעקב אבינו אומר פה בברכה, לישועתך כי ביתי השם, זה אחרי שהוא רואה את שמשון, הוא בטוח שהוא מלך המשיח, ואז רואה את סופו, ואז אומר לישועתך כי ביתי השם. יפה מאוד.
גם לבד מהחיצוניות.
עכשיו שימו לב, רגע אני מגיע לזה. מה זה שמשון? שמשון זה שמש קטנה. נכון? שמש קטנה. מה אמרנו נחשון? נחש קטן. אישון, אישון שבעין זה איש קטן. אתה רואה איש קטן כשאתה מסתכל באישון. נכון? היום למדנו בגמרא בברכות. אישון לילה, למה נקרא אישון? כי זה השחור שבעין. למה השחור שבעין נקרא אישון? כי כשאתה מסתכל לאדם בעיניים, אתה רואה איש קטן. אישון. מה זה שמשון? שמש קטנה. שמשון זה שמש קטנה. יוצא, מה זה השמש? השמש זה כוח של השפעה. כוח של השפעה הכי גדול בטבע. הזרענפין נקרא שמש. הווי נקרא שמש. זה כוח השפעה הכי גדול בטבע. אומר, במה חטא שמשון? שמשון חטא בחטא העיניים. אותה כך לי כי ישרה בעיניי. בעיניי. ככה אומר לאבא שלו, למנוח. אומר, אותה כך לי על דלילה כי ישרה בעיניי. מה מידה כנגד מידה? פלישתים נקרו לתנאו. החטא היה בעיניים, פלישתים נקרו את עיניו. זה מידה כנגד מידה. אומר האריזל בליקוטים, שמשון היה גלגול של אדם ראשון. שמשון היה, והוא בא לתקן את חטא אדם הראשון שחטא במה?
בעיניים.
שראה את הפרי ואמר מה? והוא טוב, כי יפה הוא לעיניים, וטוב למאכל. ונחמד למאכל. זה היה התיקון. בא לתקן, ולא הצליח. ונפל. זה היה שמשון. זה לא, ספרו לכם, פתאום רשי, גם רשי מביא לכם פירושים על שמשון. איך המוזר, מדברים על דן, נכון שמשון יצא מדן, מה יש לך להביא עכשיו פה את הברכות, להפיל את כל מה שאומר יעקב אבינו על שבט דן ושמשון? לא מצאנו את זה בזבולון, לא מצאנו את זה בנפתלי, לא מצאנו את זה בשבטים אחרים. ביוסף נגיד כן, אבל בעת השבטים לא מצאנו את זה. מה יש פה? זה ככה, שמשון הוא... אם תעשו חשבון, לא יעלה אתכם עכשיו שעה מוכרת, שמשון זה בגימטריה 696, זה פעמיים משך, מ"ש ח', בדיוק פעמיים. וצדוק הכהן מלובלין אומר, יש לו קונטרס ישראל קדושים, צדוק אומר דבר מדהים, הוא אומר, דלילה הייתה גלגול חווה, כך הוא אומר, כך כותב, צדוק הכהן, גלגול חווה הראשונה, ולכן, שמשון נשא אותה לאישה כי רצה לתקן בזה את חטא נחש הקדמוני. כל הכוונה שלו הייתה תאורה, טובה. ולכן הוא היה, כתוב, וילך שפי על שמשון, וילך שפי שהיה חיגר בשתי רגליו. שהרגליים מה אמרנו שהם כנגד, נצח ועוד. בגימל ראשונות, מה כנגד נצח ועוד? שני העיניים. לא, חוכמה ובינה, נכון, זה גם עיניים. חוכמה זה עיניים. אבל נצח ועוד זה כנגד שני העיניים, כמו שמובא גם בבני יששכר, גם באריזל, וגם בספר יצירה, שהחוש של חודש טבת זה עין. עין. זה החוש של חודש טבת.
הראייה.
יפה מאוד. אז קודם כל בואו נסכם רגע את הנושא הזה. אז משמשון מתבררת לנו עבודת חוד, שבט דן, והעבודה שלנו בחודש טבת, שזה החודש של שבט דן. מה העבודה שלנו? עין טובה. זה החודש. לתקן את מה שחטאנו בחטא האדם הראשון בעין, מה ששמשון לא הצליח לתקן בעין, אנחנו צריכים החודש לתקן בעין. אתם יודעים מי נפטר, מי היה בעל העין הכי טובה, עין טובה. כן, ברור, אבל אני מדבר, אבינו מאבותינו הראשונים. אבינו הראשון, אברהם אבינו היה בעל העין הטובה. הוא היה בעל חסד ובעל עין טובה. הוא ראה בכל אחד את הטוב. אברהם אבינו נפטר בחודש טבת. והסתלקה עין טובה מהעולם. ככה כתוב בחז"ל. והסתלקה עין טובה מהעולם. מה התיקון של חודש טבת? עין טובה. להחזיר לשמשון את העיניים. להחזיר את העיניים לשמשון. עין טובה. עין טובה זה לא להסתכל רק על טוב ולהגיד שזה טוב. זה ודאי מעלה. גם מסתכל על טוב ואומר שזה טוב זה מעלה. יש היום לצערנו אנשים מסתכלים על הטוב ומקטרים ומייללים. מסתכל על הטוב, להגיד זה טוב, זה מעלה גדולה מאוד. זה מתקן בחודש הזה. אבל עין טובה זה בעיקר להסתכל על דברים שלא נראים במבט ראשון טוב. להכניס פנימה את הקדוש ברוך הוא ולהגיד זה וזה דברי אלוקים חיים. זה גם מאת השם, זה גם קשור להנהגה של השם בעולם, זה לא מנותק, זה לא, יש לילה אין השם, יש חושך אין השם, יש איזה גלות אין השם, חס ושלום. גם הגלות וגם הלילה זה רצון השם שיהיה, והשם ברחמיו ובחסדיו לא הופך את הלילה ליום בהרמת מתג, בבת אחת, אלא הוא נותן לך זמן להתרגל. אז לפעמים זה לוקח זמן עד שאתה יוצא מהחושך לאור. אדם הלך לישון הלילה 12 שעות בימים שלנו עכשיו בטבת. בזמנים שאנחנו נמצאים. 12 שעות זמניות ו-12 שעות זה כמעט אותו דבר עכשיו. זה ארוך. מ-5:20 נגיד עד בערב ועד 5:20 בבוקר. 12 שעות. ב-5:20 בבוקר זה לא פק נדלקת נורה וכל העולם מוצף אור. זה כמעט אולי ילד השחר, זה כמעט. אז אדם יכול להגיד, נו, לא יגיע האור. אוי, מה יהיה, לא מגיע האור. יגיע. סבלנות, הקדוש ברוך הוא מנהג את העולם. צריך סבלנות. אז קודם כל עין טובה. עין טובה זה עיקר הדבר של עין טובה, עיקר הדבר זה חוכמה. חוכמה. עיניים זה מקום החוכמה. החכם עיניו בראשו. עיניים זה מקור חוכמה. חוכמה זה לא אינטליגנציה. לא עכשיו קראתי כך וכך ספרים, למדתי כך וכך מתמטיקה, אני אינטליגנט, יש לי וקבילרי, יש לי אוצר מילים וידע בכמה שפות או מה, אז אני אינטליגנט, זה חוכמה. זה לא חוכמה. חוכמה זה החכם עיניו בראשו. זה היכולת לראות בעיניים את המציאות מתחת לכיסויים שלה. זה אדם שלא רואה את החיצוניות, זה אדם שרואה פנימה קצת יותר. לכן חכם עדיף מנביא. חכם עדיף מנביא, כי חכם יכול לראות שניים, שלושה, ארבעה צעדים קדימה.
רואה את הנולד
בעיני שכל. הוא לא צריך בשביל זה לא רוח קודש ולא רוח של נבואה. זה מעלה יותר גדולה מנביא. במה בעיקר רומז לחוכמה? סוד, סוד, סוד החוכמה זה חוכמת התורה. סוד החוכמה בעולם זה חוכמת התורה. התורה שהיא מנגדת מכל וכל את חוכמת יוון. נכון? יש לנו חוכמת התורה להבדיל אלף אלפי הבדלות מחוכמת יוון. מה זה חוכמת יוון? זה החוכמה החיצונית. חוכמת יוון זה חוכמה חיצונית, זה אינטליגנציה. תלמד בפקולטה מתמטיקה, גיאומטריה, אסטרונומיה, פילוסופיה, תלמד בפקולטה. זה מחייב אותך לחיות לפי מה שלמדת בשום פנים באופן לא. אריסטו של האוניברסיטה, של הפקולטה, זה לא אריסטו בבית. בבית האיש הפילוסוף הזה, אוהב החוכמה, אבי תורת המוסר היוונית, יכול להיות המנובל הכי גדול שיש. כמו שמובא בספרים. לא רוצה, מפאת כמו דקה, לא רוצה אפילו להזכיר את מה שהוא היה עושה בבית. ושואלים אותו אריסטו, אתה אריסטו? הוא אומר להם, אני אריסטו של הבית, וזה לא קשור, בפקולטה אני אריסטו של הפקולטה. בפקולטה זה לומדים. מה, אדם שלומד מתמטיקה נהיה משולש בגלל זה? ולומד גיאומטריה נהיה בגלל זה מלבן או טרפז? זה בערך התשובה של אריסטו. וכשמדובר בתורה זה לא זה. תורה זה חוכמה פנימית שמחייבת לחיות לפיה. זה עיקר הדבר. עיקר הדבר. אם אדם לומד חוכמה בחיצוניות, דיינו, כזה נושא מעניין להפרות את המוח, רק בשביל זה התורה הזו במקום להיות סם חיים, נעשה סם המוות. זה תורה חיצונית. זה שקר החן והבל היופי. זה גוף שאין מאחוריו נשמה. הוא לא משרת נשמה. הוא חי בשביל עצמו. מה שנתברך יפת להיות בעולי שם, יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם, זה רק בתנאי שיפת עם החוכמה, בא לשרת את חוכמת התורה. אין בעיה. לשרת, תביא לי המצא, תביא לי עכשיו את הגילויים המרישים הכי גדולים על אסטרונומיה, במתמטיקה, בגיאומטריה, תביא לי את הגילויים האלה, וכל הגילויים האלה יהפכו להיות משרתי התורה. אם צריך בגמרא להגיע לאיזה חשבון מסוים, אז צריכים לדעת את החשבון. צריך ללמוד חשבון. אז אם זה משרת את התורה, זה יפה. זה ההבדל הדרמטי בין אונקלוס שמתרגם את התורה לארמית, לבין היוונים שמתרגמים את התורה ליוונית. היוונים תרגמים את התורה ליוונית, הם רוצים להפוך את התורה לחוכמה. איזה חוכמה? חוכמה בגויים. זה אינטליגנציה, זה אתה תלמד. כמו שאתה לומד, סינית, תלמד את התורה. אתה לומד עכשיו איזה עבודה של לא יודע מי, כן, איזה ספר פילוסופי שכתב מישהו בקונפיציוס, תקרא תורה. חוכמה, יש המון עמים, המון חוכמות, אתה יכול להפרות את הראש, לטפח את השכל, לא יודע מה. תהיה אינטליגנט, תלמד גם תורה, תהיה אינטליגנט. יש חידודים, יש שם גימטריות, נחמד, תהיה אינטליגנט. תבוא לחוג, חוג לתורה. חוג, תלמד חוג. זה חשיכה הורידו לעולם שלושה ימים. בארמית, זה נאמר, כמו שהזכיר גבי קודם, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. מה ההבדל בין חוכמה לתורה? תורה זה גם חוכמה. רק שתורה זה חוכמה שמורה לך איך להתנהג. לכן היא תורה, לשון הוראה. אדם יושב לומד. עכשיו שמע חידודים פרשיות השבוע, ישב למדת? עכשיו זה הפך אותך ליהודי יותר טוב, זה תורה. זה השאיר אותך אותו דבר, זה חוכמת יוון. אם באת רק להשתעשע בחידודי לשון, בזה וזה, ואתה לא מקבל קבלה, וזה לא גורם לך לעשות עוד מצווה, לעשות עוד איזשהו דבר, זה חוכמת יוון, חס ושלום. לא שייך ביושבים פה, ודאי שזה לא שייך ביושבים פה, אבל רק צריך לדעת את זה. זה נקרא שלוקחים את התורה והופכים אותה למין חוכמה כזו, זה שמורידים אותה לשלוש הקליפות הטמאות. אי אפשר להעלות אותה משם. זה בהבדל מארמית. ארמית היא קליפת נוגה, כך כתוב בספרים. היא חצי הטוב, חצי הרע. אתה יכול לעשות, יהודי יכול לעשות עבודת הבירורים. לכן היא מורכבת ממילים גם מלשון הקודש, וגם ממילים שאינן לשון הקודש. ואדם יכול להשתמש, אנחנו עושים חכמי הסוד, ולא רק, עושים גימטריות גם למילים בארמית. למה? כי יש בזה נקודה של טוב, תברר את נקודת הטוב מהיתר, ותבנה עם זה באמת את התורה עצמה. כמו שראינו, קדיש, אנחנו אומרים, בארמית, בריש מדי, הזוהר כולו כתוב, ארמית, וכן הזו הדרך. יש לה מקום. אומר המהר"ל בגור אריה פרשת נוח, הוא אומר כך, יש בשלושת בני נוח, יש את שם, שהוא כנגד הנפש האלוקית. שם הוא כנגד הנפש האלוקית. יש את חם, שהוא כנגד הנפש החיונית. הוא רואה במילה חם כמו חיון, חום, זה סוג של חום. הנפש החיונית. ויש את יפת. יפת הוא נגד הגוף, כנגד הגוף. יפת הוא כנגד הגוף. יפת אלוקים ליפת, תראה איזה גוף יפה. איזה גוף יפה. אבל יש, והגוף נצרך, ודאי שהוא נצרך. ראיתם פעם נפש אלוקית בלי גוף, אף אחד לא רע. צריך גוף בשביל שתהיה נפש אלוקית. זה נצרך. אבל הוא נצרך, הגוף הזה, רק אם הוא מתבטל לנשמה. זה אומר המהר"ל. אומר המהר"ל ככה, אם הגוף מתבטל לנשמה, אז זה יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. למה? כי עכשיו הגוף הוא עבד לנשמה. אבל אם הגוף חושב שהוא העיקר, אם הגוף מבליט את עצמו, מוציא את עצמו החוצה, אז בדבר הזה אין לו, אין, הגוף לא נצרך, כי אין נשמה שהוא משרת. לא נצרך הגוף. ובחינת שקל, שקל הרחן והבל היופי, אז שקל הרחן והבל היופי, אז מה אתה לא, אנשים צריכות להיראות לא טוב? לא, חס ושלום, אישה יראת השם היא תתעלל. אם היופי ואכן משרתים את היראת השם, אז האישה הזו היא תתעלל. היא תתעלל. מה שאין כן, אם זה רק יופי וכן, שאז זה שקר לכם והבל היופי. אם אין יראת השם, זה רק שקר לכם והבל היופי. יפה מאוד. אז ראינו, ובדיוק בזה, אגב, פגמו היוונים כשהם תרגמו את התורה ליוונית, בדיוק בזה הם הכשיחו את העולם, בדיוק בזה תורה לשון אורה, ברגע שמכסים את התורה, מכסים אותה, עם התרגום שהופך את התורה לחוכמה חיצונית, שהוא מבליט את החיצוניות שלה ושוכח מהפנימיות במקרה הטוב ויוצא נגד הפנימיות במקרה הפחות טוב, אז אותה חוכמה היא מחשיכה את עיניים של ישראל, מורידה חשיכה לעולם שלושה ימים, עד כדי כך שזה מגיע יום, היום ונורא. אגב, אם תרצו, אז תראו, המשכן היה בית מושלם, אמרנו. הוא היה חיצוניות ופנימיות יחד בהרמוניה מושלמת. בצלאל בן אורי ואוליאב בן אחי שמח, יהודה ודן. בית ראשון נבנה על ידי שלמה, שרתה בו שכינה. במשכן שרתה שכינה? ודאי. בית ראשון נבנה על ידי שלמה המלך, שרתה בו שכינה. בית שני נבנה על ידי כורש, היה מצאצאי יפת, והיה יפה יותר מבית ראשון, ולא שרתה בו שכינה. ולא שרתה בו שכינה, היה יותר יפה, חיצונית. אבל שכינה לא שרתה בו. הפנימיות זה העיקר, וזה אסור לשכוח בשום פנים ואופן. עכשיו מגיעים ליוד בטבת. תראו, לגבי יוד בטבת לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל אני אתן לכם רק איזה רעיון, שאני חושב שהוא רעיון חשוב, וגם אני חושב שהוא גם יפתיע קצת. אמרנו שיוד בטבת היה תחילת המסור בבית ראשון. נכון? יפה מאוד. מה היה תחילת המסור בבית שני? מישהו ער פה? תת בתמוז. מישהו זוכר את זה?
לא.
מישהו קרא באיזה ספר? לא מציינים את זה. מישהו קרא באיזה ספר שלא מתחתנים באותו יום חס ושלום? מה פתאום? על הכיפה, תת בתמוז מצוין. חתונות, שמחות, עושים ברי מצוות. לא מופיע בשום מקום בשולחן ערוך שלו. לא מופיע. למה חוגגים, לא חוגגים, למה צמים ביוד בטבת, שזה יום תחילת המסור בית ראשון, אחרי שבית שני כבר נבנה? בית שני נבנה. למה מעניין אותי תחילת המסור של בית ראשון? אנחנו לא זוכרים את תת ותמוס שזה תחילת המסור של בית שני, לא רלוונטי. אנחנו לא זוכרים גם לא את תקיעת החומה. מישהו זוכר את תקיעת החומה של בית ראשון?
שני.
לא, עכשיו של ראשון מישהו. אף אחד. אף אחד. למה? כי נבנה בית שני. תשעה באב אנחנו זוכרים, כי גם בית ראשון, גם בית שני נחרבו באותו יום. נכון? אבל זו הסיבה. אתה לא זוכר מועד אם אחרי כן הייתה, היה תיקון, היה תיקון למאורע שהיה. היה תיקון. אז מה יש לך לזכור אותו? מה יש לך לזכור אותו? יוצא...
אולי בגלל שאותו תאריך משליך על שני הבתים...
יוצא שצריך לשאול למה אנחנו שמים ביוד בטבת. שהרי נבנה בית שני, וכל מה שהיה קשור לחורבן הבית הראשון, כל המועדים שהיו קשורים לחורבן הבית הראשון, הם כבר לא רלוונטיים. ככה לכאורה. עכשיו נצא רגע אחד שנלמד איזה כלל, ובסוף נחבר את הכל יחד. אנחנו יודעים שהכל הולך אחרי ההתחלה, נכון? שולחן ערוך, מתחיל, יהוא מעורר הבוקר, התגבר כארי, יהודה בן תימא אומר, ואז כנמר, וקל כנשר, ורז כצבי וגיבור, כארי. אדם מתעורר בבוקר השכם, כארי, מתנער מהר מחבלי השינה, מיד מודה אני, נפילת ידיים, נכנס להנהגות הבוקר, כל היום שלו כמו ארי. אם אדם מתעורר כמו נבח, אז כל היום נבח. כן? אז זה דבר ברור, כל אחד מכיר את זה. כשאדם מתעורר עם אנרגיות זה... כולו איזוז וגבורה, אז כל היום זה יום פעיל וקוראים דברים מעניינים וטובים.
גם תשעה באב היה התפילה של
השריפה.
כן,
אז זה באמת מחלוקת בגמרא, למה לא עשרה באב? אבל רבי יוחנן שם אומר שאם הוא היה, אם היו נותנים לו לקבוע מתי צריך לצום בתשעה באב, אז הוא אומר עשרה באב, שאז היה עיקר השריפה.
אני אתה פורה לא משהו.
עכשיו, אדם קם בבוקר כארי, הכל נראה כארי, נכון? הכל הולך אחרי התחלה, כולם מכירים את זה. ראש השנה, רשת דשתה, סימנה לכל השתה, נכון? סימנה טובה אנחנו עושים, עושים סימנים טובים. אוכלים דבש, ואוכלים תפוח, ורימון, וראש כזה, וסלקה, וקרטי, ולא ישנים, ולא מדברים, ולא כועסים, ולא זה. נכון? עושים הכל. מה? שיש סימנים טובים לכל השנה כולה. הכל הולך אחרי הראש, אחרי ההתחלה. זה מאוד. עכשיו תראו פלא גדול. פרשת ויגש, יעקב אבינו יורד למצרים. בדרך למצרים, הוא עובר מחברון, הוא יושב בחברון, נוסע לבאר שבע. מגיע לבאר שבע, מה יש לו בבאר שבע? מקריב שם הקורבנות. הולך, אחרי שסיים להקריב קורבנות, הולך לחצר של אברהם אבינו עליו השלום, שם אברהם אבינו נטע ארזים, הולך יעקב אבינו, קורט את הארזים האלה, קורט אותם, מוציא אותם, מוריד אותם למצרים. מגיע למצרים, מטפל בהם, ו-17 שנה הוא מטפל בהם, בארזים האלה, מטפל, מכניס חומרים שלא יתליעו, עושה כל מה שצריך בשביל שהעצים יחזיקו מעמד.
עד יצא מצרים,
אחרי 17 שנה, עומד להיפטר מהעולם, קורא לבנים שלו, אומר להם, צבא, כשאתם עולים ממצרים, אתם מוציאים את הקרשים איתכם למדבר. במה מדובר? בפרשת תרומה, שמדובר בכלים של בית המקדש, המקום היחיד שכתוב, ואת הקרשים, זה על הקרשים. בהי הידיעה. על אף כלי של בית המקדש, של המשכן לא כתוב. לא כתוב השולחן בידיעה, ועשית המנורה, לא, עשית מנורה, ועשית שולחן, ועשית כיור, לא כתוב בידיעה, רק על הקרשים, כתוב בידיעה. אני חזר למה כתוב בידיעה, כי זה הקרשים הידועים שיעקב אבינו הוריד למצרים מהחצר של אברהם אבינו עליו השלום. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, היה צריך אורות תחש לכיסויים של המשכן, הביאו את זה מזה, לא, קדוש ברוך הוא סיפק חיה בהמה שתאורה איתה, סיפק אותה, לשעתה אין יותר בעולם, לא היה לפני ולא יהיה אחרי. תחש שהיה רק לשעתו בשביל שיהיה כיסויים למשכן. ססגונה, אתם זוכרים. אבנים לחושן. מאיפה היה אבנים לחושן? הנשיאים הביאו. כתוב שהנשיאים הביאו. זה לא הנשיאים, נשיאי השבטים. נשיאים זה נשיאים ורוח וגשם עין. זה העננים. העננים הורידו להם אבנים טובות, שמו אותם באבני החושן. אז מה, למה את הקרשים צריך להביא? שקדוש ברוך הוא יסתדר שזה ענן יוריד קרשים. זהרו שלא יפול למישהו על הראש, הכל יהיה בסדר. יורד קרשים. ימצא להם במדבר איזה נווה מדבר שיש שם ארזים נטועים. למה צריכים להסתחב עם זה? אלא אומר יעקב אבינו ככה. אומר יעקב אבינו, הכל הולך אחרי ההתחלה. ואם הכל הולך אחרי ההתחלה, אז אני רוצה ללכת למי שהתחיל את כל העם הזה, לאברהם אבינו עליו השלום, אני אקח את הארזים שלו, ואני אדאג שהבנים שלי ילכו עם הארזים שלו, שזה התחלה לבנות את בית המקדש. דוגמה, כן. למה זה התחלה? איפה הייתה התחלה באברהם? אני אקח את מה ששייך להתחלה, ואני אתן להם להתחיל איתו את בית המקדש, את המשכן. אותו דבר הוא עושה כשהוא שולח את יהודה, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה. מה זה להורות לפניו גושנה? לך תבנה לי בית תלמוד, בית מדרש. מה קרה? אתה לא יכול לחכות, תבוא למצרים. כל המשפחה זה 67 גברים. שלוש נשים, שרח בת אשר, דינה ויוכבת, שהייתה בת יום. תגיע לזה 67 גברים, זה לא המון, זה רבע מהשטיבל פה. תגיעו, תעשו אוהל, כמה זמן לוקח לעשות אוהל? תעשו אוהל, יש לך בית מדרש, מה אתה צריך לשלוח את יהודה להורות לפניו גושנה? אלא מה? הכל הולך אחרי התחלה. שלא יהיה 5 דקות שאני מגיע למצרים, אומר יעקב, התחלת היום שלי, התחלת הביאה שלי למצרים, לא תהיה אפילו יכול לו 5 דקות בלי בית כנסת, בלי בית מדרש. תדעת שההתחלה תהיה כמו שצריך. רב חייא זה גדול ישראל. רב חייא, מספר את הגמרא, הלך, לקח שדה, חרש אותו, לקח זרעים, קנה זרעים, זרע אותם, הוציא פשטן, קצר אותו, מהפשטן טבע רשתות, מהרשתות צד צבעים, ועל הצבעים כתב תורה, את התורה, ואז הלך ללמד את התורה לילדי ישראל. כולם שואלים, לרב חייא מה לעשות, הוא נהיה עיקר, ונהיה חקלאי, ונהיה צייד, ונהיה טובה, ונהיה, והכל בשביל ללמד תורה. עכשיו תלמד תורה, מישהו אחר ילך, יצאו לך צבעים, יכתוב לך את התורה, יביא לך תורה כתובה, תלמד אותה. למה אתה צריך את כל המלאכות? אומר רב חייא, אני מכניס את הכוונה כבר מההתחלה. מה הכוונה? שילדי ישראל ילמדו תורה. אז האורות של הצבעים שעליהם כתובה התורה, שאני מלכתחילה הכנסתי פנימה את הכוונה הזו, זה תורה שלא תשכח לעולם מפי זרעו. לא תשכח לעולם. הכל בכוונת תורה. מהתלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, אחד רבי אלעזר בן ערך ברשות שלו מהבית כיפה, נכון? רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו, מה אשרי יולדתו? כולם יש להם איזה תכונה, זה בורסות שאינו מאבד טיפה, זה כמעיין המתגבר, זה. מה זה? לא. אמא של רבי ישוע בן חנניה, היא ביום שהוא, ברגע שהוא נולד, לא שמה לו מובייל עם בייבי מוצרט. גלוג, גלוג, גלוג. לא. לקחה אותו, שם אותו בהסדרת אנשים, בתוך הישיבה, 2,000 בחורים מתנגחים ומתנצחים בהלכה, זה מה שהוא שומע. הוא שומע שק לה ותרה של גמרא התינוק, מרגע, מ-day one, מהרגע הראשון. למה הכל הולך אחרי ההתחלה? הכל הולך אחרי ההתחלה. עכשיו תשמעו את הדבר. י' בטבת, זו הפעם הראשונה בהיסטוריה, בזמן. במאורות הזמן מששת ימי בראשית, שהקדוש ברוך הוא ישב לדון אם הוא מחריב או לא מחריב את בית המקדש. י' בטבת של בית ראשון, ישב הקדוש ברוך הוא להחליט אם הוא מחריב או לא מחריב את בית המקדש. ויצא פסק דין להחריב. אבל ניתנו 2.5 שנים ארך המצור, שלא תתבלבלו, 2.5 שנים. זה לא י' בטבת ומיד י"ז בתמוז של אותה שנה נבקע החומה, זה שנתיים וחצי אחרי. שנתיים וחצי יש בעם ישראל אופוריה, יש כבר מצור, אבל בירושלים ממשיכים החגיגות כאילו כלום לא קרה. לבסוף נחרב הבית. אומר החתם סופר רעיון מזעזע, אומר, אתה יודע על מה אנחנו צמים ביוד בטבת? גם ביוד בטבת השנה, כמו כל שנה מאז, יושב הקדוש ברוך הוא לדון אם הוא מחריב או לא מחריב את בית המקדש. כל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו. מה פירוש? פירוש שהשם יושב עכשיו לדון, אני בונה מחר, ייבנה המקדש או לא ייבנה המקדש. אם הוא מכריע לא לבנות, כאילו החרבנו עוד פעם. על זה אנחנו צריכים. אם אדם יש לו חלום לא טוב בשבת, מהחלומות שהגמרא מזכירה פרק הרואה, הוא יכול להתענות בשבת. אי, שבת, וקראת על השבת עונג. איפה העונג שבת? באכילה, בשתייה, איפה זה לא? אם יש לך חלום לא טוב, אתה מפחד שזה גזרה, זה דבר לא שלילי, תצום. תבטל. בשביל לבטל גזרה מותר לצום. יום הכיפורים, הדין של חס שלום עלול להיות, חוץ מכבוד היושבים פה מעם ישראל, עלול להיות פחות טוב, תצום, גם אם זה שבת. י' בטבת זה גזרה. לבטל את הגזרה מותר לצום גם אם הוא יחול בשבת. זה שונה מי"ז בתמוז, זה שונה מתשעה באב, זה שונה מצום גדליה. זה צומות שאנחנו צמים על אירועים שקרו בעבר. י' בטבת, אנחנו צמים על מה שעלול לקרות בעתיד. לכן, נכון, לצום זה ממחר. אבל ללמוד ולהתפלל ולקרוא תהילים ולעשות זה מהיום, מהלילה. לא לתת שינה לעינינו. לקום כמידת האפשר מי שיכול לתיקון חצות. לבכות על חורבן הבית. זה מהלילה. לקבל החלטות טובות זה מהלילה. לבכות על בית המקדש. ויהי רצון שנזכה שיבנה הבית במהרה בימינו, ומשיח צדקנו בראשנו, בעזרת השם יוביל אותנו לגאולה שלמה, מתוך תיקון נכון וטוב של העולם כולו. אמן כן יהי רצון.